כוח האגו שלנו, שאנחנו מגלים אותו כבר עכשיו בין הקבוצות שלנו, אבל במיוחד בארץ, שאנשים לא רוצים להישאר אחרי הטלוויזיה אפילו. חשבתי שבארץ עם הטלוויזיה אז לא יהיה כל כך משיכה להיפגש ולפתוח מרכזים כמו שבחול, שיש לנו הרבה מאוד מרכזים. אבל אני רואה שכן, זה בכל מת הקבלה, היא מחממת את הלב, ואנשים מחפשים עוד כאלו כמוהם, והם צריכים להיות יחד, להתחבר יחד, להתארגן, לפתוח חוגים למיניהם. גם ילדים אחר כך נכנסים בפנים לתוך החוגים ונמצאים יחד עם ההורים. זה שאנחנו רואים ממש כך בקבוצות שלנו. ולכן נעים לי מאוד שיצאתם מהמקלט, מהמסתור, והגעתם לגיל, ונקווה שזה באמת יפתח לנו דרך חדשה בשנה חדשה. אנחנו צופים למצב שבהחלט יש לפנינו עכשיו תקופה מאוד מיוחדת. עם ישראל מתחיל להבין שישנה שיטה עמקה ביותר, שהיא בעצם מייסדת אותנו. אנחנו על ידי שיטה הזאת נעשינו לעם. זו שיטה שגילה אברהם אבינו, ואהבת רעך כמוך, חיבור בין הנשמות שמביא אותנו לבורא, שהיא בעצם היסוד של חוכמת הקבלה. ולכן החזרה הזאת בעצם למקור האמיתי הראשון, היסוד שלנו, היא מאוד מרגשת. ואני ממש רואה את זה כנס, שלפני, אם היו אומרים לי, אני הגעתי לרבש לפני 31 שנה, בשנת 79, למורה שלי. לפני זה גם כן למדתי 4-5 שנים חוכמת קבלה, ככה אצל מקובלים שונים. אבל כשהגעתי אליו והתחלתי לשמוע כל מיני סיפורים על בעל הסולם שרצה לארגן איזה מושב, על זה שכל כך רצה להביא אנשים ללימוד ולארגן אותם כקבוצות, כמשפחות, כקהילה, כתנועה, ואמר שזה בכל זאת יקרה. הסתכלתי על האנשים האלה, עוד על תלמידי בעלי הסולם, כבר כולם נמצאים היום בעולם האמת, שהם מאמינים בזה ושהם חושבים כך ובטוחים שזה יקרה. ואני הייתי בין 33-34, אז אמרו לי, אתה תראה, אתה עוד ככה, איך שזה יהיה. אני מדבר אליהם, היו הזקנים בני 80-75, אני לא האמנתי להם. ובהחלט מה שקורה היום זה לא יומן, איך שפתאום אנשים מתחילים להרגיש שיש כאן חוכמה בתוך העם שלנו, בתוך הקרב ישראל. יש משהו שזה נסתר ושייך לשורשים, ו אם אנחנו נוציא אותה, את החוכמה הזאת, נתחיל להשתמש בה, אז בהחלט יש כאן כוח מיוחד שיכול לא רק לייחד אותנו, לעשות אותנו עם חזק, מדינה חזקה, אלה להיות גם כן אור לגויים שמחכים מאיתנו כל העמים, שלכן שונאים אותנו, שאנחנו לא מגישים להם את חוכמת הקבלה, שעל ידי זה כל העולם יכול לבוא לתיקון, וכולם נרגיש את הבורא אחד לכולם, ונגיע, כמו שכתוב בתורה, שהיא בעצם חירות ממלאך המוות. עכשיו נגלה את החיים הנצחיים שלנו, נעלה מדרגת החי, לא נחיה לפי הגוף שלנו בלבד, אלא לפי הנשמה, שנשמה היא חלק הנצחי שבאדם, דרכה הוא מרגיש את החיים הנצחיים, אפילו שגוף נפטר. ושזה הכל עומד עכשיו לפנינו, ו אנחנו יכולים לממש את זה ממש. אז אני מוכן שיש כבר ספרים והכל פתוח וטלוויזיה ואינטרנט והמכללה שאנחנו פותחים קורסים בכל הארץ ויש תגובה מצד העם, זה מאוד משמח. ולכן מה שעשינו עד כה לקראת השנה החדשה, אני מאחל לכולנו הצלחה גדולה. אני מקווה שזה תהיה שנת פריחה חזקה, שאנחנו נתבסס חזק על היסודות האלו העתיקות שעוד לפני אברהם אדם גילה אותם. אנחנו מגילוי הראשון של חוכמת הקבלה בעצם סופרים את השנים שלנו, הלוח שלנו, כן? שנת 5770 זה מיום שבראש השנה לפני 500-770 שנה היה איש כזה שקראו לו אדם, שהוא גילה פעם ראשונה את הבורא ושיטת הקבלה, ואפילו מסר ומראה את זה דרך 20 דורות עד אברהם, ואברהם המשיך למשה וכן הלאה דרך רשב"י, ארי, בעל הסולם ואלינו. אז אנחנו בהחלט נמצאים איתכם שאוחזים בעוגן, בשורש החזק ועתיק ונאמן ביותר. אז נקווה שאנחנו נצליח, ובעצם אין לנו ברירה, אנחנו חייבים, אנחנו נציגים של הבורא כאן בעולם הזה, זה מחייב מאוד. ואנחנו נפתח עוד קורסים ועוד חוגים ונמשוך עוד אנשים, אנחנו נפיץ את החוכמה הזאת עוד יותר, כי בזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו כעם וכמדינה ובכלל עתיד של כל העולם. אז אני מאוד שמח להיות אתכם כאן במקום חדש, בקבוצה חדשה, בהתארגנות לקראת השנה החדשה. תצליחו. תודה. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לדבר על כל דבר שהוא אקטואלי. כן, בבקשה. מיקרופון. את מרצה בקבוצת נתניה? כן. כן. סליחה.
כבר ימים קיבלנו את המפתח למקום החדש שלנו.
איפה זה בדיוק נמצא? איפה זה בדיוק נמצא?
במתחם של ביג, באזור התעשייה הרדש.
כן, כן, נתניה, אני מבין. כן.
ואנחנו מלאים תקווה שהמקום יתמלא באור תורה ואהבה, ויבואו אלפי ויתאמו ויואבו וישארו. ולצד השמחה הגדולה הזאת אנחנו מרגישים איזו שבירה בקבוצה. העלבון מסתובב בינינו ואנחנו לא יודעים איך להתמודד. אנשים טובים עוזבים.
מה?
הם נעלבים מכל דברים, מכל מיני מצבים שאנחנו אפילו לא מודעים למה זה קורה. יש אנשים אחרים שמעליבים ונשארים ולא מפסיקים לתמוך.
אני לא יודע, יש לנו מטפל הוותיק, שמעון, כן? הוא אבא של כל הקבוצות, כל החיים שלו, אפילו לפני שהגיע אלינו לבני ברוך, הוא היה מארגן כל מיני ארגונים וקבוצות, איש שכל החיים מתעסק בזה, הוא ממש ניסיון רב מאוד, ואני חושב שהוא יטפל בזה ויצליח. צריכים לראות מה קורה, צריכים, יכול להיות שהביאו לשלוח לשם מרצים ומורים וככה ללוות קצת את המקום החדש. אנחנו נעשה אם צריך.
תודה רבה.
בבקשה. כן.
ערב טוב.
ערב טוב.
שמי יגאל, אני לומד פה כבר סימסטר, למעשה סיימתי את הסימסטר שלי שבוע שעבר, ואני רוצה לומר שהלימודים פה היו מדהימים. הקבוצה פה היא תומכת בחבר'ה שלומדים פה בקמפוס בצורה פשוט מדהימה ומרגשת. ביום שישי האחרון יצאתי להפצה של עיתונים. מתוך הצורך שהרגשתי ש... למעשה פעם ראשונה שאני עושה את זה, ומתוך הצורך שהרגשתי שעכשיו זה ראשית של שינוי, ראש השנה, והרגשתי את הצורך הזה להתחבר יותר לקבוצה שלנו. ושם התחדדה בי שאלה שעלתה לי כבר מהשיעור הראשון שהגעתי לפה. והשאלה היא של דת וחילוניות ודת. שאלה שתוקפת אותי ותוקפת גם אחרים שלומדים בקבוצה. ולמה זה התעורר שם? כי כשחילקתי את העיתונים הרגשתי בנקודה מסוימת שיש איזו דחייה מבחינת האנשים שאוספים את העיתונים. חלק לקחו את זה באהבה וחלק הביאו את הספק שלהם שאני רוצה להחזיר אותם בתשובה. הייתי עם הכובע שלנו, ואני בפני אחד הצעירים שניגשו אליי, אני הורדתי את הכובע, אמרתי לו, אופ, תראה, אני לא דתי. אז אמרתי לו, אני אגלה לך גם בסוד ובשקט שאני גם לא שומר שבת. אז הוא מאוד התפלא ואמר לי, איך זה יכול להיות? הרי זה דת.
גם לא טוב.
אז הסברתי לו, ניסיתי להסביר לו שנכון, שזה מבוסס על התורה, אבל זה לא, אין פה את המוטיבים הדתיים, והזמנתי אותו להסתכל בערוץ 66 ולהקשיב. אבל יחד עם זאת, ההתמודדות שלי עם זה היא מאוד, מאוד רפה. קשה לי לעמוד בשאלות כאלה, ורציתי שאולי תעזור לנו לחדד את הנקודה הזאת.
תראה, אם אנחנו מדברים על היום, אנחנו עברנו שלבים מאוד מאוד גדולים בהתפתחות העניין, ואנשים היום כבר לא מפחדים. אמנם שנמצאים אולי בספק אלו שעדיין רחוקים, אבל כבר... אנחנו שברנו את מחיצת הברזל, כמו שאומר בעל הסולם, בינינו לבין חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה היא, כמו שדיברנו עכשיו, היא בת 5770 שנה, מאז שהאדם גילה איך לגלות את האלוקות, כוח העליון, כוח הכללי של הטבע. וזה של אחד, לא היו יהודים, ערבים, נוצרים, בכלל לא היו דתות, אלא פשוט... כולם היינו בני אדם אז באותם הגלגולים, וזה חוכמה ששווה לכולם. אחר כך אנחנו התגלגלנו עד הבבל, 20 דורות מאדם לאברהם, ובימי הבבל, אז שרצון לקבל פתאום התפרץ ונעשה כמגדל בבל, ואנשים הפסיקו להבין את זה מרוב האגו שפרץ ביניהם. אז מצד אחד קם נמרוד, שהיה שליט באותם הזמנים, ומצד שני קם אברהם, שהוא היה כהן באותם בבבלים, ושניהם הלכו בשני דרכים השונות. מצד אחד נמרוד משך לאגו למקום אחד, ואחריו הלכו רוב אנשי בבל. זו הייתה ציוויליזציה קטנה, מקור לכל העולם היום. ואחרי אברהם הלכו לפי מה שכותב רמב״ם כמה אלפי אנשים. בכל זאת זה לא סתם, הוא יצא עם אשתו וזהו, אלפים הלכו אחריו, אבל אלפים לעומת שהיו בבבל קרוב לשלושה מיליון אנשים באותו אזור. ואותם האנשים שהלכו אחרי אברהם, שהרגישו שהרעיון הזה להתחבר ביחד ובקשר ביניהם, לגלות את הבורא, מימד הרוחני, זה מושך אותם, הם היו מיעוט, כן? אבל קבוצה הזאת עברה משם לארץ כנען, והיא במשך הזמן התחילה לקרוא לעצמם ישראל, ישר כל, לפי המגמה. וכך היא התקדמה, ולא היו שום פעולות פיזיות שהם היו צריכות לעשות ודאי, וככה זה היה עד מתן תורה. ומתן תורה הם קיבלו שיטה, מפני שרצון לקבל קפץ עוד פעם האגו בימי ביציאה מהמצרים, שמצרים זה כל האגו הכללי שבאדם שהתגלה בהם, שוב באותה הקבוצה, כל היתר סתם התפתחו כבני אדם הרגילים. ואז הם קיבלו על אגו המוגדל הזה אחרי המצרים כבר שיטה ברורה, מדויקת, שנקראת תורה, המאור המחזיר למוטב. לפני זה הם היו עובדים לפי שיטת אברהם, גם כן אותה השיטה, אבל בצורה הרבה יותר נמוכה, לא בגילוי כל כך גדול כמו עשה משה, כי לא היה להם האגו עד כדי כך כדי לתקן אותו. תרופה כנגד מחלה. וכשהם התחילו אז לעבוד בהשגה רוחנית אחרי קבלת התורה, זאת אומרת אחרי השיטה הזאת, אז משה התחיל לכתוב להם כל פעם וכל פעם כל מיני פעולות, מה שהם היו צריכים לעבור. זה נקרא 40 שנות המדבר שהיו עוברים בתוך עצמם, בתוך התעלות מעל האגו שלהם לדרגת, ממלכות לדרגת הבינה. ובהתאם לזה הם היו גם כן עושים פעולות גשמיות, לבנות את עצמם כעם, כי במתן תורה היו, שם היה נקרא שאתם היום נעשיתם לעם, אין? דווקא בהר סיני, בשינה שהתגלה ביניהם, ועל פני שינה שהתחילו להתחבר. ולכן הם מתוך הרגשת החיים הגשמיים האלו בעולם הזה, דרך חמישה חושים הגופניים, ודרך והרגשת העולם הרוחני דרך חמישה חושים רוחניים, כתר חוכמה בינה זרם בין מלכות שבנשמה, הם התחילו להרגיש את המציאות בשני העולמות, כמו כל אחד מאיתנו. אם הוא מגיע לפקיחת עיניים, מה שנקרא בגילוי חוכמת הקבלה, אז הוא מרגיש את עצמו שחי דרך הגוף ובמקביל דרך הנשמה בשני הרמות. וכך אפילו שגוף נפטר, הוא נשאר לחיות ברמה רוחנית. אז מתוך זה, מדור המדבר, מכניסה לארץ ישראל, היה להם, במיוחד בארץ ישראל, היה להם גם כן התנהגות גם גשמית וגם רוחנית במקביל. וזה היה אצלם כעולם בפני עצמו, שלם, מציאות אחת. אחרי 1,000 שנה בערך, יותר קצת, 1,300 שנה, האגו שוב קפץ פעם אחרונה, ונפלו מאהבת אחים לשנאת חינם דרמי רבי עקיבא, ואז עקב זה נחרב העולם הרוחני שבהם. הם הפסיקו להרגיש אותו כי האגו עלה, ונשארו רק בהרגשת העולם הזה, כי בשנאת חינם אי אפשר לגלות יותר, רק איפה שאנחנו עכשיו קיימים. ונשאר להם לא קיום הרוחני, אלא רק סימנים הגשמיים, והם המשיכו עם זה עד היום הזה. אין ודאי בפעולות האלו, אם הן לא קשורות לרוחניות, שום תועלת. על זה כותבים רבש, בעל הסולם, על זה כותבים המון מקובלים, שמצווה ללא כוונה כגוף בלי נשמה, זה לא אכפת לקדוש ברוך הוא איך אתה שוחט בהמה מצוואר ומהעורף, אלה נתנו מצוות כדי לצרף בהם ישראל. לכן זה נעשה לדת, זה פשוט נעשה לאיזה הרגל, למה שמנהג שבו העם ככה עוסק, מעסיק את עצמו. וכך משך הגלות זה היה. זה עוזר, היה עוזר לנו להחזיק את העם שלנו במסגרת, בכל זאת שבת, חגים, כל מיני הפעולות שאדם עושה, תפילות, מצוות למיניהם, זה מסגרת שבה העולם קיים. המקובלים אומרים, מתייחסים לזה כמו לתרבות העממית שיש לכל אומה. ועקב זה שאנחנו נפלנו מדרגה רוחנית לדרגה גשמית, אז גם כן מזה נעשה היהדות מה שאנחנו מכירים היום, וגם כן יצא מזה נוצרות ואחר כך אסלאם. זהו. זאת אומרת, סך הכל כל הדתות הן קיימות מפני שהבורא נסתר, וחוכמת הקבלה אף פעם לא תומכת ולא הייתה תומכת בקיום המצוות בפניהם כמו שהם בעצמם, אלא אך ורק היא מתקנת את הלב. ועל זה כתוב, ויש לך המון מקורות, זה לא אני, זה מדורי דורות ועד היום, יש לך פשוט אין סוף פסוקים וחומר מכל מיני המקובלים וחכמים שבכל הדורות שמקובלים עלינו ללא ספק. לכן אנחנו לא מחזירים בתשובה. יש לתלמידים שאיתי ביחד נמצאים כבר 20 שנה ויותר, והם חלק דתיים, חלק חילונים. אין שום נטייה בכלל להחזיר בתשובה. אני חושב שלא רע אם אדם מקיים מנהגים, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, יש לנו ראש השנה, אז נעשה סימנים, נעשה שולחן, כן, בכל בית שיהיה דבש, תפוח, כל מיני דברים. זה נעים וטוב, זה שומר עלינו, זה נותן מסגרת למשפחה, חום, ולכן אנחנו תומכים בזה. ואצלנו במרכז אנחנו מקיימים כל החגי, כמו שיום עצמאות, גם את הקידוש בשבת וכל היתר דברים. אבל אין שום חובה למי שבא ללמוד חוכמת הקבלה, ולא צריך להיות שהוא יהפוך להיות דתי במובן כמו שיש לנו עכשיו ברחוב, גם כלפי ילדים, גם כלפי ההורים. אמנם אנחנו חושבים, בכל זאת, אם אתה שואל אותי, אני חושב שבכל זאת ילד שנולד בישראל הוא צריך גם כן לדעת את הדברים האלו, מפני שזה חלק מהאומה שלנו, מהעם, מהתרבות, מההיסטוריה שלנו. אנחנו לצערנו רואים התנהגות לא כל כך נעימה מחוגים דתיים, שהם כאילו מפיצים לנו בצורה לא נעימה את התורה, ובדיכוי ובלחץ וביחס למדינה ולהכל. זה נכון, אבל אם אתה יודע שבחול נגיד יחס אחר לגמרי בין דתיים לחילונים, נגיד באמריקה, דתי וחילוני, אין התנגשות, אין התנגדות, אין שנאה, מפני שאף אחד לא רוצה לשלוט בשני. אז אצלנו זה ככה נעשה, אנו מה לעשות, לצערנו זה באמת בעיה. אבל אין כאן, לכן אנחנו סובלים גם כן כביכול מזה, אבל אין מה לפחד, אין לנו שום חזרה בתשובה, כל אחד יכול להישאר. עוד יותר מזה, יש לנו המון חוגים, יש לנו עד 2 מיליון תלמידים בחול שנמצאים בחוגים כמו שכאן, יותר גדולים, פחות, כמעט בכל המקומות. יש לנו אפילו באיראן 200 תלמידים, בסין יש ספר השני עכשיו, ספר השני עכשיו יצא בסינית, וכו'. אז יש כמעט בכל מדינה. ומה אני רוצה להגיד לך, שאני נותן הרצאות באוניברסיטאות קתוליות, מדבר עם כל האנשים בדרום אמריקה, עם אנשי דת ועם כולם, אין שום בעיה. הקבלה מעל הדת, היא מדברת על קשר אדם עם הבורא אחד לכולם, לגלות את הכוח העליון, כוח הטבע. לכן, אבל עד שמתחילים להרגיש את זה, יש בעיה. עוד מעט, זה בכל זאת עובר. אתה מתחיל להרגיש שחומת הקבלה היא מדברת על ואהבת רעך כמוך, וחוץ מזה אין מצוות. כן, בבקשה. כן, שם.
שלום, רציתי לשאול על חיבור. ביום שישי האחרון בשיעור בוקר, אחד התלמידים שאל אותך על חיבור, ואז שאלת אותו, אתה איש עסקים, אתה זוכר את התלמיד? שאלת אותו, אתה איש עסקים? אז הוא אמר, לא, אני עובד עם תינוקות וילדים.
זה מצפון תל אביב, ג'ינג'י.
כן, ועשו מזה גם קטע. אז רציתי לשאול...
כן, קטע אני לא ראיתי.
כן, של שתי דקות.
כן.
אני פשוט לא הבנתי, הוא שאל אותך על החיבור, אז ציירת שני עיגולים, ואני יוצא מעצמי.
כן, כן.
וממלא חלק בחבר, כמובן מדובר על רצונות רוחניים. איך אני עושה את זה בכנס, שיש שם 5,000-6,000 איש?
אני התבלבלתי בו. אני פעם נתתי שיחות והרצאות בצפון תל אביב, והיה שם מאוד דומה לו מישהו מאוד כזה עשיר, איש עסקים גדול, מאוד מאוד דומה לו. אז כך, את אמרת רצונות רוחניים. מה זה רצונות רוחניים? רצון רוחני, אם אני מתחיל להתייחס לשני כמו שלעצמי, זה נקרא רצון רוחני. רוחני זה נקרא שלמעלה מהאגו שלי. אם אני יכול לכוון איזה רצון שבי לטובת הזולת כמה שאני מסוגל, כבר יש לי בזה נטייה לרוחניות. ואם אני באמת מסוגל את זה לעשות, זה לא פשוט, אני צריך קודם כל לעבור משבר שאני לא מסוגל מכל המצים שלי, לראות עד כמה שאני נמצא באגו, שאני מסובב את עצמי, שנראה לי שזה השפעה ובאמת אין בזה שום השפעה. ואחרי שאני מרגיש שזה לא הולך, אני נכלל בחברה, אני רואה שגם בחברה, על ידי החברה אני לא מסוגל כלום לעשות, אז מגיע לי הרגשה שאני יכול להיעזר בכוח מיוחד שבטבע, שנקרא כוח הכללי, הנתינה, ההשפעה, או אור, אור מקיף, אור הסוב. ואז האור הזה פועל אליי, והוא מתקן אותי. הוא נותן לי אפשרות באמת להתייחס לזולת בהשפעה. ואז אני יוצא מעצמי. אני נמצא, אני קיים, ודאי שאני לא מבוטל ולעולם, אבל כשאני יוצא מעצמי, אני בזה רוכש עוד רצון להתחבר לזולת. והרצון הזה של להתחבר לזולת, אמנם שהוא יוצא ממני, אבל קיים ברצון של הזולת. ולכן אמנם שאני נמצא, אני קונה גם רצונות החדשים על ידי זה. ורצונות האלה חדשים שאני קונה בצורה כזאת, זה נקרא נשמה. זה נשמת האדם. ואז אני מתחיל להרגיש מה קורה בקשר בינינו ברצונות האלו. זה רשת שקושרת ביני לכל היתר הנשמות. אני מרגיש אותם כבר ככוח שפועל, שנמצא כאן בינינו. וכוח הזה הוא כוח פיזי ממש, רק לא מורגש בחמישה חושים שלי. אבל אני מרגיש אותו ממש בעצמי, ואז בתוך הכוח הזה אני מרגיש כוח הכללי שקושר בינינו ונותן בינינו היחס המשותף שהוא נקרא בורא. ואז אני מרגיש את הקיום שלי מעל הגוף. גוף ואת עצמי ואת העולם הזה אני מרגיש בקליטה פנימית, שאני מצייר את זה בתוכי, ביציאה הזאת החוצה אני מרגיש את הקליטה החיצונית. אחד מהמקצועות שלי זה האונטולוגיה, זאת אומרת תפיסת המציאות, תפיסת ההוויה. אז זה מדובר גם כן מבחינת המדעית, ויש על זה הרבה מר מה ללמוד. אז כן, אין לנו בעיה, זה דבר מאוד מאוד מוחשי שאנחנו בקשר, אני מקווה שעל ידי הכנס ששאלת, אנחנו קודם כל גם כן עכשיו יהיו הכנות לכנס, אתם תתחילו אחרי ראש השנה מיד לקבל כל יום חומר, הכנה, אחרי זה בכנס עצמו אנחנו נעביר גם סדנאות וגם הרצאות וגם שיחות בעניין זה, שכל העניין של הכנס וגם הכנה אליו זה איך ליצור ולהרגיש פעם ראשונה את הקשר בין בני האדם בצורה כזאת שזה יהיה מורגש בו שהוא מצא את הנשמה שלו, גילה את הכוח שנמצא בינינו, ואחרי זה אנחנו כבר נמשיך לפתח. אני מקווה שזה יקרה. כן, גברתי.
ערב טוב. שמי אליזה סופר. אני שייכת לקבוצת זיכרון ולומדת בחדרה. סיימתי שני קמפוסים ונרשמתי לשלישי. השאלה שלי היא יותר...
דוגמה לכולם.
השאלה שלי היא יותר בקשת עצה.
סליחה?
השאלה שלי היא יותר בקשת עצה.
כן.
גם בתוך הקבוצה שלנו וגם בקבוצת הלימוד, אני שומעת, וגם בתוך משפחתי, הנקודה שבלב מתעוררת לא אצל כל המשפחה יחד. אני אמא לשלושה ילדים.
נו.
שניים נמצאים בבני ברוך, אבל השלישי לא.
נו, אז מה?
זה קצת קשה. האם יש
איזושהי... אז לשאול.
אסור לי לשאול?
כן.
אני יודעת שאין כפייה.
אין כפייה. נו, אז מה?
אני יודעת. ובכל זאת...
בכל זאת אני האם?
ובכל זאת, האם... לא, אני גם שומעת את זה...
יש קשר עם הגברת סופר כאן? לא, אני ראיתי.
לא, יש קשר עם אביו.
את אמא של... אני הייתי, ראיתי אחותו באיזה מקום.
גם אחותו פה.
אה, כאן.
אז
המשפחה הזאת אני מכיר.
אז במשפחה הזאת אתה יכול לתת את זה?
תצטרכי להתגבר. אין מה לעשות. נעים מאוד להכיר אותך.
וכשזה בן בעל ואישה בתוך משפחה, הרי זה יוצר משהו.
זה כל הזמן, כל הזמן יש לנו כאלה מקרים, נו, אז מה? זה לא שייך אחד לשני, לכל אחד נשמה משלו. למה את רוצה? זה ממש אונס. אסור את זה לעשות. אסור. לכל אחד גלגול משלו, לכל אחד זמן משלו. זה ברשת של הנשמות. כל אחד נמצא, את יודעת, זה כמו שאדם שמתעורר, שמחלי. אז יש שהולך קצת... נעשה יותר בריא, אז קודם חלק אחד בגוף, אחר כך שני, שלישי, זה לא קשור בדיוק, זה מערכות שונות במבנה שלנו, הנשמה הכללית מתעוררות, ולכן אנחנו לא יודעים בדיוק מי ומתי, זה ממש לא ידוע.
Okay.
אני לא יכול להגיד, בן שלי מאוד קשור לקבלה, הוא בן 38, בת הקטנה שלי גמרה אוניברסיטה בפילוסופיה וקבלה, היא עובדת אצלנו. ובאמצעית, היא דוקטור בביולוגיה, בגנטיקה. היא לא רוצה לשמוע על זה.
ככה זה.
אין מה לעשות, ואני ממש, לא, זה, את יודעת, אין דבר יותר, איך להגיד, מנוגד בין רוחניות לגשמיות, כמו להביא חוכמת הקבלה למישהו שבכלל עוד לא בנוי, ראוי לה, לא. בכבוד, בשמחה ובאהבה להתייחס, כמו ש... זהו. כי צריכים לתת לכל אחד לגדול לפי קצב שלו. אם את נכנסת בו, את מעוררת ממש קלקול בגלגול שלו, וזו בעיה גדולה מאוד. חבל על החיים האלו, אפילו שבלי חוכמת הקבלה הוא מתקדם ומגיע, ומי יודע מתי. זה לא, ממש לא אסור. כן, נו, תמסרו בבקשה.
כן. שלום, קוראים לי יעל. אני קודם כל רוצה להודות על התחושה הזאת ש בקטן ובגדול מול 3,000 איש או בקבוצה קטנה, זה אותה נשמה. אני רוצה לשאול שאלה בקשר לחינוך, זה נושא שאני מתעסקת איתו, אני רוצה להתעסק איתו גם כאן, הבאתי קצת את הילדים שלי. פה בחדרה אנחנו מנסים לארגן חוגים לילדים ולקדם את כל הנושא הזה, ואני מתעסקת עם זה גם בחיי. ואני רוצה לשאול אם יש איזושהי אפשרות לארגן איזשהו מערך מסודר למורים ומחנכים בגני ילדים ובבתי ספר שלא לומדים קבלה, אבל מאוד מאוד נכונים ורוצים, זאת אומרת שבאים במגע עם תלמידי קבלה ורוצים לתת מענה לבעיות הקשות שניצבים בפניהם. אם יהיה איזשהו מערך מסודר, אני לפחות בטוחה שאני אוכל למכור אותו לכמה אנשי חינוך שמצויים בסביבה שלי, וכמוהם גם חברים שלי. תשאלי, יש אפשרות כזה?
תראי, יש אותה שאלה כלפי הילדים. כלפי הגדולים אסור לנגוע במבוגר שהוא לא רוצה לשמוע על קבלה. האם אני יכול לגשת לילד? מאיפה אני יודע הוא ראוי או לא ראוי? ומה פתאום שאני אלמד אותו קבלה או משהו מזה? שאלתי על זה מורה שלי שהיה לי בן 7 אז שהגעתי אליו, אז הוא אמר, כן, אתה מחויב כמו אבא לתת לו מה שאתה חושב הכי טוב. ואז אני התחלתי ללמד אותו בגיל 7, והוא דווקא תפס יפה מאוד. זאת אומרת, מקובלים אומרים שאנחנו צריכים, הרב קוק כותב מגיל 7 או 8, הגאון מווילנה, הגר"א, כותב מגיל 9, צריכים ללמד ילדים ממש. אנחנו בלי מילים של קבלה ודאי בהתחלה, אחר כך אנחנו מתחילים ללמוד את המאמרים של בחירה חופשית, כל הדברים שהאדם בכלל גם ככה צריך לדעת, חומר וצורה מלובשת בחומר, זאת אומרת איך המבנה העולם, מבנה המציאות, מבנה היקום, דומם צומח חי מדבר, התפתחות האגו בתוך האדם, איך אנחנו מנועלים, איך אנחנו מתנהגים, כל הדברים האלה אנחנו מלמדים את הילדים שלנו בכיתות לפי הגיל. מה להגיד לכם בקשר לזה? בדיוק עכשיו הייתה לי לפני שעתיים ישיבה על זה, ואנחנו רוצים לעשות שינוי גדול מאוד בחינוך. אנחנו לא השקענו ממש מספיק בילדים. השנה אני מקווה שאנחנו נתלבש את זה ממש, אפשר להגיד כך, מאוד מאוד כך בצמוד ל... אנחנו רוצים בסופו של דבר לפתוח בית ספר לילדים, גני ילדים. יש לנו כמה גנים קטנים לילדים שגרים שם בסביבה, חברים שלנו. יש לנו מתארגנת עכשיו, מאורגנת בעצם כבר, לא בית ספר, איזה לחוג שילדים חוזרים אחרי בית ספר לשם. יש לנו בניין וילדים אחרי בית ספר מכל מיני מקומות שהם לומדים, בנים ובנים, הם באים למקום הזה שאנחנו עשינו שם מחנות, כיתות והכל, והם שם לומדים, נחים, משחקים איתם ומשוחחים איתם. אנחנו פתחנו עכשיו שם בית ספר לקולנוע, כי יש לנו ציוד. אנחנו מלמדים אותם איך לכתוב, שיהיו, אנחנו בקיצור מלמדים אותם בכל אותם המקצועות שאנחנו צריכים, אפילו שהם בני 10, 12, 14. אנחנו רואים עד כמה שזה מועיל לילדים, כי הם בכל זאת הם גדלו כבר אצלנו, הם נולדו אצלנו. יש לי תלמידים שהייתי בממוצע 15 שנה נגיד, שהתחתנו וילדים שלהם כבר גדולים, גדלו לידי. אז אנחנו רואים עד כמה שזה נותן תועלת לילד שהוא לא בורח מהבית רחוק, לא נכנס לסמים ולעוד בנות שהן נשמרות, וכך אנחנו שומרים עליהם בצורה כזאת. חוכמת הקבלה היא שומרת על האדם, זה פלא מה שקורה. אי אפשר להבין איך יכול להיות. אין דבר כזה בכל העולם שילדים 13, 14, 15, 16, כאלו, עד גיל 20, יושבים ליד האבא אצלנו בסעודות ומוצאים עניין להיות דווקא איתנו בחברה. יש לנו כבר כאלו שמתחתנים, הולכים להתחתן, מאלו שממש גדלו מגיל קטן מאוד. מה אני רוצה להגיד? מערכת החינוך שלנו עכשיו, אנחנו מתחילים לפתח אותה. והיא נמצאת ממש בחיתולים. אנחנו מאוד נשמח לגלות מומחים בזה, ונשתדל לפתח. אני אגיד לך למה. אני מאוד מאוד דואג לזה, א', כי זה שומר על משפחות, אנחנו רואים את זה. ב', מפני שאנחנו על ידי זה, אנחנו רואים כבר, הם נשארים איתנו, כל הילדים שלנו. הם נשארים איתנו. הם לא יכולים לברוח, הם לא יכולים למצוא שום דבר ממשי מהותי בחיים, אחרי שהם גדלו אצלנו ומבינים ושומעים מה שקורה, ויש להם חברה כל כך חמה. אי אפשר להחזיק ילדים בכוח, אבל ככה הם עושים. חוץ מזה הם הולכים ללמוד, הם גומרים אוניברסיטאות, הם מקבלים מקצור כל טוב מאיתנו. ושנית כל, זה הפצה הכי גדולה מה שיכולה להיות. כי אם אנחנו על רקע המשבר הזה הגדול בחינוך, וכמו שאנחנו רואים מה קורה עם הנוער, אם אנחנו יכולים להעמיד את הנוער שלנו ולהגיד תראו מה שקורה, מה עושה חוכמת הקבלה מהאדם, איך היא בונה את האדם, אז לא צריכים יותר פרסום. אם אנחנו ככה נצא ונפיץ את היכולת הזאת להעמיד את הדור הצעיר בצורה יפה, הדור ישן אנחנו נלך, אבל אנחנו נשאיר ממש דור שהוא באמת קם יפה וטוב. לכן אני מאוד מאוד רוצה לפתוח כאלו חוגים, בתי ספר, גם בתי ספר ליום שלם וגנים, זה הכל כבר קיים אצלנו בקצת, במקצת. וודאי שיחד עם זה שאנחנו משתדלים לעשות את זה אצלנו, אנחנו נשתדל לפחות חוגים לעשות בכל מקום איפה שקיימות הקבוצות שלנו. ולכן אני תמיד אומר ש מקום איפה שאתם נמצאים הוא צריך להיות כמו בית העם. אתם צריכים כאן להשתדל לקיים חוג לילדים, לבנים בנות, בכל מיני דברים. יש לכם, כמו שאת אומרת שאת מתעסקת בהוראה, אז עוד מורים ועוד פסיכולוגים ועוד וגם גברים, לעשות איתם כל מיני פעולות, פעילויות. זה צריך להיות בית למשפחות. כי סך הכל חוכמת הקבלה היא מלמדת אותנו איך לארגן את האומה ולעלות אותה למעלה לדרגה הרוחנית.
כן. אפשר להוסיף בנושא, אני כולי קינה על מה שקורה שם, אבל כיוון שאני מודאגת גם לכלל העם ולאנשים שלא נכללים בלימודי הקבלה, השאלה אם יש איזושהי דרך, או שזה הכל או לא כלום, האם אין איזושהי דרך להפיץ איזשהו מערך
דרך טלוויזיה. דרך טלוויזיה אנחנו כבר עכשיו מתחילים להפיץ כל מיני תוכניות לילדים, וזה עכשיו שאנחנו פותקים עכשיו את החוגים האלה יותר ויותר. זאת אומרת, הילדים יהיו אצלנו, אנחנו נצלם את כל החוגים, שיחות, משחקים, הכל שיש בהם רקע רוחני, מטען רוחני, אנחנו הכל זה נשדר דרך זה. וחוץ מזה תבואו אתם אלינו ואנחנו נבוא לכאן, וכך נקים ועוד ועוד חוגים חוץ מהחומש אצלנו. אם יש מקום כזה כבר אפשר לארגן.
לא, הכוונה, אם מישהו לא לומד קבלה, אם הוא יכול לקחת איזשהו חלק מתוך החוכמה הזו ולהעביר אותה כחינוך, או ברגע שאתה לא מעביר
שכן.
את הכלל...
ודאי שכן. עוד בזמני הרבה, שאני זוכר ב-1982, לא אפשרות, לא, אנחנו לא ממשנו את זה. ב-1982, כן, אני זוכר משהו סביב, לא שלום הגליל, מה היה זה? שלום הגליל, כן? אני זוכר מאז זה היה. שהיה לנו אפשרות להכניס מתן תורה, ספר מתן תורה למשרד החינוך. ואני זוכר איך המורה שלי היה כולו מתרגש שאולי זה יקרה. או שאולי יקחו משם קצת משהו למערכת הלימודית.
תודה רבה.
כן, בבקשה. שם בחור בסוף.
ערב טוב. עופר השולי ממעגן מיכאל, עומד בקמפוס פה בחדרה. אני מתרשם כשאני מסתכל על העולם שהאגו הוא בעצם המנוע של הקדמה האנושית. לולא האגו היינו מגיעים להישגים אנחנו מכירים במדע ובטכנולוגיה. אני שואל את עצמי איזה ביטוי יהיה לו בגמר התיקון הכללי, שבעצם כולם יהיה להם רצון אחד ותפילה אחת.
האגו הכי גדול שמשתמשים בו במלואו, וכל אחד נהנה, אף אחד לא מזיק לשני, ויכולים ממש לממש אותו בצורה בלתי מוגבלת. לכן זה נקרא עולם אין סוף. אין גבול. אין גבול לשימוש האגו. אם אתה מעמיד אותו להשפעה לזולת, תעשה מה שאתה רוצה. לטובת הזולת, אף אחד לא מגביל אותך. מה שאם כן, אם לטובת עצמי, אתה מוגבל מכל הצדדים, וגם כן, אפילו שמקבל משהו, מקבל לרגע אחד, וזה מסתלק. התענוג. לכן, חוכמת הקבלה, לכן היא נקראת חוכמת הקבלה, איך לקבל בחוכמה. סך הכל יש כאן טריק שעוזר לך להיות מלא, זה נקרא עולם אינסוף. והאגו שלך יתמלא ללא גבול.
השאלה אם במישור הגשמי...
במישור הגשמי לא יהיה לך יותר כלום חוץ מהבהמיות. לפי חוק הטבע, אנחנו בהמות. אנחנו, מה יש לנו יותר מזה? האגו, הגוף שלך זה הרמה הגשמית שאתה יכול למלות. כל הדברים מעבר לזה, מהכרחיות קיום הגוף, כל זה לא לטובתך. אתה רק סובל מזה, שאתה משתדל לקבל כבוד, מושכלות, שליטה, קנאת, אהבה, לא חשוב מה. מזה אתה רק סובל, אף פעם לא מתמלא. אז אם אתה הופך את הנטיות האלו להשפעה, שם אתה ממלא אותם.
האם זה אומר שתישאר המוטיבציה ל...
ועוד איזה מוטיבציה? אתה ממלא את עצמך בצורה בלתי גבולית, מרגיש קיום אינסופי. מרגיש קיום למעלה מהזמן. דווקא שימוש באגו הוא מה שעושה לנו הרגשת הזמן, תנועה ומקום, ההגבלות האלו.
תודה.
נו, בבקשה. כן,
איילה מקבוצת חדרה, קודם נורא מתרגשת שבאת לבקר אותנו פה, ונורא מודה לך מקרב לב.
אני ראיתי רבכם אצלנו. כן, אותך אני זוכר גם כן, ודאי. בבקשה.
וגם אני כולי תקווה שהביקור שלך יעזור לנו ויקפיץ לנו עוד מדרגה בהפצה של החוכמה פה בחדרה ובסביבה. עכשיו, רציתי לשאול, יש פרסום חזק עכשיו על הערב הפתוח של מכללת קבלה לעם בכל המרכזים בארץ, שיהיה ב-20 לספטמבר.
כן.
וככה, רציתי לשאול, מה הייחודיות שבלימודים במכללה, שבן אדם לא מקבל את זה באינטרנט או בטלוויזיה?
לא הבנתי. למה שלא יקבל את זה בטלוויזיה?
אנשים יושבים, רואים טלוויזיה ואינטרנט ולומדים שם הרבה מאוד דברים.
כן.
מה המכללה, הלימודים במסגרת המכללה מוסיפה להם?
תשאלי אותם. אני לא יכול להגיד לך. רק כל ה... השיטה היא מאוד פשוטה. זה לא לימוד עושה שינוי בנו, אלא קשר. כי הנשמה היא מה שנמצאת מחוץ לי. זה אותו רצון שיוצא ממני כלפי הזולת, נתקע בזולת ונכלל בו. נשמה היא רק, בי נמצא רק שורש שלה. נקודה. ולכן חיבורים שאנחנו יכולים לעשות בזמן שאנחנו לומדים יחד בקבוצה פיזית, בכל זאת שאנחנו יושבים, אנחנו לא מן הסתם הגענו בהשתלשלות מאין סוף עד העולם הזה למצב הזה, דווקא למקום, לצורה הזאת, מפני שאנחנו צריכים את דווקא הצורה הזאת כדי להתקשר בינינו ומתוכה לעלות הלאה כבר לצורות יותר נעלות רוחניות. לכן אני לא הייתי מחליף טלוויזיה, אינטרנט, קורסה שלי מול הטלוויזיה, לא, זה לגמרי לגמרי לא בדיוק כמו שלשבת עם כולם, ואפילו לא כל כך לדבר ולא כל כך להתקשר אליהם, אבל זה קליטה אחרת לגמרי. כי שוב אני אומר, זה לא שאנחנו לומדים פיזיקה מתמטיקה או משהו, למדתי הרבה בחיים שלי, אבל חוכמת הקבלה אי אפשר ללמוד לבד. ודאי שאם אין ברירה, אם אין ברירה, אם אדם נקרא אנוס פטור, יש לי תלמיד שם, נו נגיד ג'פרי מניופאולנד, שמעתם עליו, כן? שאני ככה הוא בחור טוב, אני מכיר אותו אישית טוב מאוד, כמה פעמים נפגשנו באמריקה. אז מה להגיד לך, אז אין לו אפשרות אחרת, זה שם בין הקרחונים והדובים לבנים, כן? אז אבל הוא כל הזמן איתנו וממש משתדל לבוא לכל כנס או משהו, אבל זה ממש מעין ברירה. או שיש לי כאלו שבדרום אמריקה שם נמצאים בטיפול בסוסים או במשהו שם במכרות, יש כאלה תלמידים, וכשאני נפגש הם אומרים, אנחנו לא יכולים לצאת מכאן, אין לנו עבודה אחרת. אם אני עוזב את העבודה הזאת במכרות, בסוסים, במשהו, זהו, אני, אין לי איך לפרנס את המשפחה. לכן עליהם כבר אין מה לדבר. אבל אלו שיכולים להיות, בקיצור, כמה שאנחנו יכולים להיות יותר במגע, כדאי. זה חוסך המון. בשבילם, אלו שלא מסוגלים, שבורא שם אותם בתנאים כאלה, זה הוא כבר ידאג איך להשלימו. נו, כן.
שלום, ערב טוב, אגר מקבוצת חדרה. גם אני רוצה בנושא החינוך. אני כבר 30 שנה עובדת עם ילדים, ואני תמיד מלמדת אותם שיש להם חופש בחירה לגבי התגובה שלהם לילד אחר. זאת אומרת, אם ילד מציק להם, מקלל אותם, אני עובדתי עם אוכלוסיות מאוד מאוד קשות, ולימדתי אותם איזהו גיבור הכובש את יצרו, ובעצם הם יכולים לבחור אם הם רוצים לקלל בחזרה, או שהם רוצים להתעלם, או שהם רוצים להלשין, ואני מראה להם את שלל האפשרויות. עכשיו, לפי חוכמת הקבלה זה לא... זה בעצם לא חופש הבחירה נקרא?
זה לא חשוב, אנחנו לומדים גם כן ומלמדים את האנשים בהתנהגות האנושית עייפה והנכונה, אבל יחד עם זה אנחנו מלמדים אותם ברמה יותר עמוקה. שאחרי זה שאתה עשית ככה יפה לשני, האם אתה באמת חושב טוב עליו? האם אתה עושה את זה מאיזה דחפים, מאיזה חשבונות? האם החשבון שלך הוא בכל זאת אגואיסטי, ואתה עצרת את עצמך בגלל שאתה מפחד מעונש, או אתה מקווה לאיזה שכר? האם אנחנו יכולים לעלות מעל החשבונות האלו, שרק אז אתה יכול להיות בטוח שאתה מתייחס אליו טוב ונכון, ואז אנחנו מעלים אותו לחשבון אחר, למעלה מהדעת, מה שנקרא. זה לא מיד, ודאי שזה שנים, שנים, ככה, אבל תוך שנתיים, שלוש, הם מתחילים להרגיש, הם... עם הילדים שלנו לדבר, אני חושב, תנסו, מורות אתם, כן? תנסו לדבר. אתם תראו, זה ממש פסיכולוגים לכל דבר. כן. ואנחנו משיבים אותם, נגיד, בעיגול, במעגל ככה, יושבים איתם יחד, ומתחילים לשוחח. אני שומע מהם דברים שאני לא מוצא לדבר ככה. והם בקלות, ככה אומרים, אני לומד בזה.
סליחה, עוד שאלה קטנה לגבינו, שאנחנו לומדים על חופש הבחירה, איך זה מסתדר אם אין עוד מלבדו? זאת אומרת, האם גם הוא עומד מאחורי זה שאני אגייס את חופש הבחירה שלי? שיהיה לי את היכולת, שאני אתאמץ, שאני אתייגע? וגם ממנו.
אין עוד מלבדו עומד אחרי הכל. כי חוק הטבע הכללי, חוק הטבע, זה בעצם הבורא. הבורא זה הטבע. ולכן אין כאן משהו שמחוץ לו. אבל אדם בהתפתחות שלו מגיע למצב שהוא מגלה בקיום שלו שיש שנוצר בו, הוא בעצמו מוצא את זה, שנוצר בו איזה חלל, שחלל הזה הוא יכול למלות בהתנהגות שלו, ששם הוא קובע מה קורה, ובזה הוא מממש את הבחירה החופשית שלו. זה לא לאנשים הרגילים, זה אחרי שאדם עובר את המחסום. כן, גברת.
ערב טוב, גם אני מקבוצת נתניה. שמעתי גם שהגברים שלנו שם עכשיו משפצים את המקום, אז כדי שיהיה לנו אפשרות במהרה לעשות כנס כזה גם אצלנו, להזמין אותך גם אלינו.
אני, אין לי בעיה.
אוקיי.
אני שמח.
תודה. השאלה שלי היא לגבי קשר בין הקבוצות. קמות היום המון קבוצות בארץ. האם אתה חושב שמעבר לכנסים והקונגרסים שלנו צריך לקיים איזשהו קשר, אינטראקציה בין הקבוצות? ואם כן, איזה סוג של קשרים אתה מציע לקיים?
אני לא יכול להגיד לך. אני פשוט עדיין לא מרגיש. אני לא אוהב, גם כן מתוך הניסיון שלי בחיים, אני לא מרגיש שאדם צריך לעשות משהו מלאכותי. אלה צריכים לברר את הרצונות, קבוצות, מוכנות שלהם, שכמה הם עברו, איך שהם מבינים את עצמם. יש לנו דוגמאות איך הקבוצות בעולם נמצאות בקשר ביניהם. מוסקווה וניו יורק, שם ברלין עם לוס אנג'לס, כל מיני כאלה. איך זה יקרה בישראל? יכול להיות שכן, באינטרנט כמו שהם, או אפילו בצורה פיזית יותר, אני לא יודע. בוא נתפתח קצת. אנחנו סך הכל השנה, בוא נגיד, קמנו איכשהו, ועכשיו נתפתח לקראת הכנס. אחרי כנס מה שהוא עושה, הוא עושה בינינו איזה פלטפורמה משותפת, איזה פאנל משותף כזה, ואז אנחנו ממנו והלאה מתחילים יותר טוב להבין זה את זה, להרגיש, לדבר באותם המילים, וככה יש משהו משותף. ונראה אחרי הכנס איך נעשה קשר בין הקבוצות. זה לא תלוי גם כן בנו כל כך. אם אני רואה כבר נתניה שייכת לחדרה, חדרה אולי לחיפה, זה עמק חפר, לעוד אני יודע מה, זה אולי כך נעשה בלי לשתף אותנו אפילו. אנחנו רוצים שכולנו יגדלו, ולא שאנחנו נהיה ונשלוט במצב ובלעדינו לא יהיה קשר. אז, אבל איזה צורה תהיה קשר בין הקבוצות, אני לא יכול להגיד. אני עוד לא מרגיש שהם גדלו לזה. נו, טוב, הבחור הזה האחרון, כן.
שלום, מיכאל, מפרט אסחנה, אני לומד פה בחדרה. רציתי לשאול בעצם איך אני יכול להשתמש בכל מיני מצבים ואירועים שקורים לי בחיים, או במחלה שיש, לא עלינו. איך אני יכול להשתמש בזה בשביל להבין מה עליי לעשות בהתפתחות שלי, בגדילה הרוחנית שלי?
כתוב לכל בשר ומרפא. אני סבלתי שנים, נגיד, מאולקוס. מאוד מאוד קשה. מאוד, אפילו לא רצו לנתח ולא ניתחו. הוא עבר בעצמו כתוצאה מהלימוד. היה סבל גדול, דם ומשהו נורא. אני אגיד לך, אני ממליץ בכל זאת בצורה עקבית ללמוד, לטפל. ניתן לרופא רשות לרפות, אסור לסמוך דבר חוץ מהרופאים. אתה יכול לצרף עוד כל מיני צורות הריפוי, אבל אתה חייב ללכת באותם הדרכים שבורא קבע, שחוק העליון, חוק הטבע קבע, להיות קשור לרופאים הטובים וללימוד, ולקוות שעל ידי שניהם הכל יתפתח נכון ותתרפא. יש עמוד תלמידים בפרץ חנה?
אני לומד פה בחדרה.
אבל משם אתה לא יודע.
יש קצת פרץ חנה, קרקור.
אני מכיר שם כמה אנשים כאן משהו שנים. טוב, תודה רבה לכם. אז נשמח לבוא. מה? שמעון. אני אשמח לבוא אליכם שוב. בואו נתחיל את הקשר, ועם הילדים, עם הקבוצות, טיפול בילדים. יש לכם כאן באמת אנשים נהדרים, פסיכולוגית האהבה שלנו, כן, גברת, כן, ועוד ועוד. אני בטוח שיש כאן כאלו שתתפתחו ממש לכל הכיוונים, ודרך שמעון תשיגו כל העזרה מצדנו. אני אשמח לראות אתכם גדולים גדולים ושמחים. שנה טובה לכם. תודה.